שלום וברכה, מסכת קידושין דף ה', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. לאחר שהביאה הברייתא את המקור לקידושי כסף ולקידושי ביאה, שואלת הברייתא, ומניין שאף בשטר אישה מתקדשת? עונה על כך הברייתא, ודינו. הדבר ניתן להילמד בקל וחומר באופן הבא. ומה הכסף שאין מוציא את האישה מרשות בעלה, שהרי אין האישה מתגרשת על ידי קבלת כסף מהבעל, בכל זאת הוא מכניס אותה לרשות הבעל, שזה קידושי כסף. אז שטר, דהיינו גט, שמוציא את האישה מרשות בעלה, אינו דין שמכניס אותה לרשות בעלה? דוחה הברייתא את הקל וחומר, מה לכסף שיש בו צד חמור יותר משטר, שכן פודים בו הקדש ומעשר שני? תאמר, בשטר לעומת זאת, שאין בו צד חמור כמו הכסף, שהרי שאין פודים בו הקדש ומעשר שני. הוא מסביר רש"י, שאם אדם כתב לגזבר של ההקדש שטר על מעות פדיון הקדש, שאין הקדשו פדוי, שהרי צריך לקיים את לשון הפסוק, דכתיב נקרא בפנים, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית כסף ערכך עליו, וקם לו. ולגבי הציטוט של לשון הפסוק שלכאורה לא קיימת ונתן הכסף וקם לו, מאיר התוספות במסכת שבת דף קכ"ח, שאין הפסוק כן, אלא ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, ודרך הש"ס לקצר ולומר בלשון אחר קצר. וממילא נדחק על וחומר, אלא אומרת הברייתא שהמקור לקידושים בשטר, אמר כה שכתוב בפסוק, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, מקיש הפסוק, הוויה ליציאה. זאת אומרת, יש סמיכות בפסוקים בין המילה ויצאה לבין המילה והייתה, כדי ללמד מה יציאה של האישה מרשות הבעל היא בשטר, אף הוויה נמי, גם חלות הקידושין מתבצעת בשטר. מקשה על כך הגמרא, הרי ההיקש הוא דו-כיווני, לא רק מקישים הוויה ליציאה, אלא והקיש נמי ניתן גם להקיש יציאה להוויה. ואם כך, האם נאמר מה הוויה בכסף שאישה מתקדשת על ידי מתן הכסף מצד הבעל, אז אף יציאה בכסף? שאישה גם מתגרשת על ידי מתן כסף מצד הבעל, והרי המשנה לא ציינה את זה. הוא מביא על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אביי, יאמרו, כסף מכניס, כסף מוציא? האם ייתכן שאותו הדבר, דהיינו הכסף, יעשה דבר והיפוכו? גם יכניס את האישה לרשות בעלה וגם יוציא אותה מרשות בעלה? משל למה הדבר דומה? האם ייתכן שסנגור, שזה כסף הקידושין שמקרב אותה לבעלה, יעשה קטגור? ישמש גם בתפקיד הכסף שמרחיק אותה מבעלה? ולכן לא לומדים מההיקש שיש דבר כזה כסף גירושין. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, אחי, אם כך, שאותה צורת קניין לא יכולה לבצע דבר והיפוכו, אז שטר נמי. גם בשטר יאמרו, האם שטר מוציא ושטר מכניס? האם ייתכן שקטגוריה יעשה סנגור? מתרצת הגמרא שיש בשטר הבדל מהותי מאשר בכסף. בשטר, מי לידיהי שטר הלכוד ומי לידיהי שטר הלכוד? יש הבחנה ברורה בין שני השטרות, בזה כתוב לשון כניסה, וזה מפורש לשון יציאה. מקשה על כך הגמרא, החנמי, אבל כך גם לעניין כסף, היי כספה לחוד והי כספה לחוד. הרי כאשר הבעל נותן את הכסף לאישה, הוא מפרש לה על מנת מה הוא נותנו לה. מתרצת הגמרא שבכל זאת, טיב עמי האחד הוא. ההטבעה שעל גבי המטבע, דהיינו צורת המטבע, היא אחידה. כך שאין הבדל בגוף המטבע בין מטבע ניתן לקידושין לבין מטבע ניתן לגירושין. וזה מזכיר את הביטוי של הכסף אין ריח. מסופר שמקור הביטוי, כאשר הטיל אספניאנוס קיסר אגרה על השימוש בלטרינות, בתי השימוש הציבוריים, גינה אותו בנו טיטוס על כך. אספניאנוס הגיש אל אפו של טיטוס מטבע מן התשלום הראשון, ושאל אותו אם הריח בלתי נעים. לא השיב טיטוס, ועדיין אמר אספניאנוס, הכסף הזה בא משתן. מכאן צמח הביטוי לכסף אין ריח. תירוץ שני לשאלה, מדוע לא לומדים מההיקש בין הוויה ליציאה שניתן גם לגרש על ידי כסף? רבא אמר שזה מפני שאמר קרא כתוב בפסוק, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצב הערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו. ומלשון הפסוק וכתב לה, למד רבא שרק בכתיבה היא מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. מקשה על כך הגמרא, ואימא תאמר, שמזה שכתוב וכתב לה נלמד שבכתיבה היא מתגרשת ואינה מתקדשת בכתיבה. כך שאישה לא יכולה להתקדש בשטר. דוחה הגמרא, הכתיב, הרי כבר כתוב את ההיקש ויצא והייתה. ומזה למדנו שמקיש הוויה ליציאה, מה יציאה בשטר, אף הוויה נמי בשטר. שואלת הגמרא, ומה ראית להעדיף את הלימוד הזה על פני הלימוד הזה? דהיינו, מדוע אתה לומד היקש הוויה ליציאה רק לעניין שטר? ולא לעניין כסף, מפני שכתוב וכתב לה, ולמדת שזה ממעט שרק בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף, על פני אופן הלימוד שמהיקש ויצא והייתה נלמד שיש גם יציאה בכסף, ונמעט מלשון הפסוק וכתב לה שבכתיבה מתגרשת ואינה מתקדשת בכתיבה. עונה על כך הגמרא שמסתברא לומר שכאשר הפסוק קאי עוסק בגירושין אז הוא ממעט גירושין, מאשר לומר שהפסוק קאי עוסק בגירושין וממעט קידושין, ולכן ממעטים מהפסוק וכתב לה שבכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף, וממילא מההיקש ויצא והייתה, לומדים שיש קידושים בשטר, אבל לא לומדים שיש גירושים בכסף. ממשיכה הגמרא ומקשה על רבה, ולרבי יוסי הגלילי דאפיק לילה יקרא לדרשה אחרינה, שהוא מוציא בגמרא במסכת קידושין מהפסוק וכתב לה דרשה אחרת, שאין לכתוב גט על אוכל או על בעל חיים, את הדין שאינה מתגרשת בכסף מנעלי. מאיכן הוא ידרוש שאישה לא מתגרשת בכסף? עונה על כך הגמרא, מפני שאמר קרא, התורה השתמשה בלשון של ספר קריטות. ומסמכות המילים ספר וקריטות, למד רבי אלעזר, רק ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן שחלקו על רבי יוסי הגלילי, ואת המיעוט שאין אישה מתגרשת בכסף, הם למדו מהפסוק וכתב לה, היי קריטות, מה יעבדי לי? מה הם לומדים מלשון הפסוק ספר קריטות? עונה על כך הגמרא, מי בא אלי? הם למדו מכך לדבר הקורת בינו לבינה, שהגדרה של גט תקין שיהיה הספר, דהיינו הגט, מבדיל בין האיש והאישה, ולא שיהיה בו תנאי שאוגדן זה לזה. כדתניא, כמו שענינו בתוספתא, אם הבעל אמר לאישה, הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין, או הרי זה גיטך על מנת שלא תלכי לבית אביך, ושני התנאים הללו הם לעולם והם אינם מוגבלים בזמן, הדין שאין זה כרתות, שהרי כל ימיה היא נאגדת בו כדי לקיים תנאי זה מחמתו. אבל אם הוא אמר לה שהתנאי הוא רק למשך 30 יום, הרי זה קריטות. כך שהגט חל אפילו באופן מיידי, והיא תקיים את התנאי ותלך, שאפשרי על ידי דברים הללו לבוא לידי הבדלה ביניהם. וממילא נשאלת השאלה, ורבי יוסי הגלילי, מאיכן הוא למד את הדין שגט צריך להיות דבר הקורת בינו לבינה, עונה על כך הגמרא, מקרטט קריטות כנפקה. הוא מוציא את הלימוד הזה מזה שהתורה יכולה הייתה לכתוב ספר קרט, והמשמעות עדיין הייתה נשמרת, שצריך שהספר יהיה קורתה. ומזה שנקטה התורה את המילה קרטות, לומדים מאיתור הלשון את הדרשה הנוספת. וממילא נשאלת השאלה ורבנן, מדוע הם לא למדו כרבי יוסי הגלילי? מתרצת הגמרא ששינוי הלשון בין קרט לקרטות לא משמע לו. לא נחשב כשינוי לשון משמעותי, וממילא אין ללמוד ממנו. אז עד לכאן בעצם ראינו שהברייתא למדה את המקור לקידושי כסף, שטר וביאה מפסוקים, ולמרות שהקשתה ברייתא על כל אחד מהלימודים והלא דינו שיכול היה ללמד הדבר בקל וחומר, תרצה ברייתא שהדבר לא אפשרי, ולכן הייתה התורה צריכה ללמד אותנו כל אחד מהדינים מפסוק אחר. ושואלת על כך הגמרא, גם אם חדה מחדה לא עתיה, תיתה חדה מתרתי. אמנם ברור שלא ניתן ללמוד אופן אחד של קידושין מאופן אחר של קידושין, אבל בכל זאת, מדוע צריך פסוק בשביל כל אחד מאופני הקידושין? הרי ניתן היה ללמוד אופן אחד מהשלושה, מהשניים האחרים, בלימוד שנקרא במה מצינו. וזה על ידי הצד השווה שבהם, דהיינו המכנה המשותף שבהם, שהם קונים באלמה והם קונים גם כאן בקידושין. אז אף אני אביא את האופן השלישי שקונה באלמה, ולכן גם הוא יועיל לקניין קידושין, שהרי כולם קונים במקום אחר. כסף ודאי שהוא קונה, שטר קונה באמה עברייה, וביאה קונה ויבמה. ומתרצת הגמרא, היי תהיתי, את איזה מאופני הקניין אתה חושב שניתן ללמוד משני אופני הקניין האחרים? שהרי אם לא לכתוב רחמנה בשטר ותהיתי מהנח, ותלמד קידושים בשטר מקידושי כסף וקידושי ביאה, הרי ניתן לומר שהמכנה המשותף בהם מה להנח שכן הנתן מרובה, שהאישה נהנית כאשר היא מקבלת כסף או כאשר יש ביאה. מה שאין כן, שטר אירוסין אין בו לה שום מנעה, שהרי אין כתוב בו אלא את המילים, הרי את מקודשת לי. אלא מה תאמר? לא נכתוב רחמנה בביאה ותהיתי מהנח? ונלמד קידושי ביאה מקידושי כסף ושטר? אבל ניתן לומר מה להנח לקידושי כסף ושטר שהמכנה המשותף בהם שכן קניינן מרובה, שקונים באמצעותם קרקעות ועבדים מה שאין כן בביאה. אלא מה תאמר, לא נכתוב רחמנה בכסף ותהיתי מהנח? ותלמד קידושי כסף מהמכנה המשותף של קידושי שטר וביאה? אבל מה להנח שניתן לומר שהמכנה המשותף שלהם שכן ישנן בעל כורחה? שהרי ביאה קונה ביבמה בעל כורחה, כפי שלומדת הגמרא ביבמות מהפסוק, יבמה יבוא עליה ויבמה, וכן שטר מוציא את האישה בעל כורחה מבעלה, וזה צעד שלא קיים בכסף. מקשה על כך הגמרא, וכי תימה, ואולי תרצה לומר, שבכסף נמי קיים הצד של בעל כורחה בעמה עברייה, שהרי אביה מוכר אותה שלו מדעתה. אז אולי התורה אכן לא הייתה צריכה לכתוב את דין קידושי כסף, וניתן היה ללמוד אותם מקידושי שטר וביה, מתרצת הגמרא באישות מי הלא אשכחן. לגבי ענייני אישות, דהיינו גיטין וקידושין, לא מצאנו מציאות שכסף קונה בעל כורחה. ונשאלת השאלה, הרי בסופו של דבר, כאשר האב מוכר את ביתו לאמה, זה בעל כורחה, והאדון יכול לייעד אותה או לא או לבנו. אז אם כך, גם בכסף יש קידושים בעל כורחה. מביא על כך תוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון, בשם רבנו תם, שכיוון שהאב במקום ביתו הוא עומד, זה לא נחשב בעל כורחה, כיוון שהוא מדעתו של אב. תירוץ שני, שוודאי עניין המחירה לאמה הוא נחשב חוב אולה, ואם היא הייתה בדעת, אכן היא לא הייתה מתרצית. אבל מצד קידושי הקטנה שקיימים בהמשך המחירה לאמה, זה לא נחשב חוב אולה, שהרי סופה עומדת להינשא, וגם אם היא הייתה בדעת, היא הייתה מתרצית, לכן זה לא נחשב על כורחה. ולאחר שראינו את המקור לשלושת הדברים שבהם אמרה האישה שהאישה נקנית, מוסיף על כך, אמר אבונה, שחופה, שיש הם מסבירים שהכוונה להכנסת הקלה לתוך בית הבעל או לייחוד ביניהם, גם היא קונה, ואפשר לקדש באישה מקל וחומר. ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה? שהרי אם היא נתרסה לכהן, שנינו במסכת כתובות שהיא לא אוכלת בתרומה עד שהיא תיכנס לחופה. ובכל זאת, כסף קונה את האישה להיות מקודשת. אז חופה שמאכלת בתרומה אינו דין שתקנה אותה לאישה? ולכן אומר אבונה שחופה היא הדרך הרביעית שבה ניתן לקדש אישה. מקשה הגמרא על הקל וחומר שאמר אבונה, וכסף אינו מאכיל את האישה בתרומה, והאמר אולה, דבר תורה, דהיינו מדאורייתא, ארוסה בת ישראל, הדין שהיא אוכלת בתרומה מבעלה הכהן, שנאמר, נקרא בפנים, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. והי, וזו האישה שהתקדשה לכהן, קניין כספו. ולכן מדאורייתא, מותר לה לאכול בתרומה. ומה טעם אמרו חכמים שהיא אינה אוכלת בתרומה משום הגזרה, שהרי היא רק מקודשת ולא נשואה לו, כך שהיא עדיין נמצאת בבית הוריה, ושם קיים החשש שמה ימזגו לה כוס של תרומה בבית אביה, ותשכנו לאחיה ולאחיותיה. כך שמדאורייתא קידושי כסף מאכילים את האישה בתרומה, וזה סותר את הקל וחומר שאמר אבונה. אלא מכוח קושייה זו, אומרת הגמרא, פרי חכי. תטען לשיטת רבונה את הקל וחומר הבא. ומה כסף הקידושין שאינו גומר את קשר האישות באופן שלם, שהרי הוא לא מוציא אותה מרשות אביה, שהרי אביה עדיין מקבל את מעשה ידיה, ואם היא תמות הוא יורש אותה? ובכל זאת, כסף קונה את האישה שהיא מקודשת. הפכנו דף, אז חופה שגומרת לחלוטין את קניין האישות, שהרי האבא כבר לא זכאי לאחר מכן למעשה ידיה או לירש אותה, אז אינו דין שהיא תקנה? דהיינו שניתן יהיה לקדש בה? מקשה הגמרא על הקל וחומר, מה לכסף שיש בו צד יותר חמור מחופה, שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני? עונה על כך הגמרא, ביאה תוכיח, שניתן לקדש אישה על ידי ביאה, ואין בה את אותו צד חמור של כסף, שהרי גם בה לא פודים הקדשות ומעשר שני. מקשה על כך הגמרא, אבל מה לביאה שיש בה צד חמור אחר, שכן קונה ביבמה, ואין יבמה נקנית אלא על ידי ביאה. וזה ודאי צעד שלא קיים בחופה. חוזרת הגמרא ומתרצת, כסף יוכיח שלמרות שהוא לא מועיל בקידושי יבמה, הוא כן מועיל בקידושי אישה. ומסיים את הגמרא וחזר הדין, דהיינו הטענות חוזרות על עצמם, ובסופו של דבר לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. החומרה שקיימת בכסף לא קיימת בביאה, החומרה שקיימת בביאה לא קיימת בכסף. עם זאת, הצד השווה, המכנה המשותף שבהם, שקונים באלמה וקונים כאן. שיש פעולת קניין שמתבצעת על ידם, שכסף קונה אמה עברייה וביאה קונה יבמה, והם גם קונים כאן בקידושין. אז אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. שגם חופה מכילה את אותו מכנה משותף, שעל ידי החופה, הבעל קונה את האישה בזה שהיא מתמות הוא יורש אותה, ושהוא יפר נדריה באופן בלעדי. אז אם כך, חופה תועיל גם לעניין קידושין בלא אירוסין. מקשה על כך הגמרא שניתן לומר שיש מכנה משותף אחר שלא קיים בחופה, שהרי מה להצד השווה שבהם שכן הנעתן מרובה, והצד הזה לא קיים בחופה. מתרצת הגמרא שטר יוכיח שהוא מועיל לבצע קידושים למרות שאין בו הנאה מרובה. שואלת הגמרא, אבל מה לשטר שכן מוציא בבת ישראל? דהיינו שבת ישראל מתגרשת על ידו, וזה צעד שלא קיים בחופה. מתרצת על כך הגמרא, כסף וביאה יוכיחו שלא ניתן להתגרש על ידם, ובכל זאת ניתן להתקדש על ידם. ושוב אומרת הגמרא, וחזר הדין, נוצרת פלולה אינסופית, שאם נקשה שלא ניתן ללמוד מכסף וביאה, נוכיח משטר, ואם נאמר שלא ניתן ללמוד משטר, נוכיח שניתן ללמוד מכסף וביאה. כך שלמסקנה, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, שטר לא דומה לכסף וביאה מפני שאין בו הנאה, וכסף וביאה לא דומים לשטר מפני שלא ניתן להתגרש איתם, ובכל זאת, הצד השווה, המכנה המשותף שבהם, שקונים באלמה וקונים כאן, שיש פעולת קניין נוספת שניתן לבצע בהם. אמה עברייה נקנית בכסף או בשטר, יבמה נקנית בביאה, והם גם פועלים את פעולת הקניין בקידושין. אז אף אני, אבי חופה שקונה באלמה, שעל ידה הבעל קונה את האישה לגמרי, ליורשה ולהפר נדריה, כך שהיא עונה למחנה המשותף, ולכן וקונה גם כאן, שניתן לקדש אישה על ידי חופה. מקשה על כך הגמרא, אבל מה להצד השווה שבהן, שכן ישנן בעל כורחה, שביאה קונה את היבמה בעל כורחה, ושטר מגרש את האישה בעל כורחה, וכסף קונה אמה עברייה בעל כורחה, וצד על כורחה לא קיים בחופה. מתרצת הגמרא, ורבונה יאמר, שבעל כורחה זה לא מכנה משותף בין כסף, ביאה ושטר, שכסף מיה, הרי לגבי כסף, באישות לא אשכחן בעל כורחה. לא מצאנו שיכול לקנות אישה בעל כורחה. כך שלמסקנה, רבונה לומד בלימוד במה הצד, שהיות והמכנה המשותף בין קידושי כסף, קידושי שטר וקידושי ביאה, שניתן לבצע על ידם קניין שאינו קידושין, וכל אחד מהם יכול לבצע קידושין, אז גם חופה שיכולה לבצע קניין אחר שאינו קידושין, אפשר לבצע על ידה קידושין. מקשה על כך, אמר רבה שתי תשובות בדבר. ניתן לדחות ולהשיב על דברי רבונה שאמר, שחופה קונה אישה בלא שהיו לפני כן קידושי כסף, שתי דחיות. חדה, דחייה ראשונה, דשלוטשנן וארבע לוטנן. הרי מלשון המשנה משמע שיש רק שלוש דרכים בהם האישה נקנית ולא ארבע. ועוד דחייה נוספת, כלום חופה גומרת שיכולה לבצע קניין שהאיש קונה את האישה לעניין ליורשה ולהפר נדריה, אלא רק על ידי קידושים שקדמו לה. וכיוון שכך, וכי ימרינן חופה שלא על ידי קידושין מחופה שעל ידי קידושין? אז איך אתה בא לדון שחופה בפני עצמה שלא על ידי קידושין שקדמו לה, תועיל לקדש אישה, כאשר צד הקניין של חופה זה רק חופה שעל ידי קידושין שקדמו לה? אמר לי, עונה הבאי לרבה, הדקה אמרת לשאלתך הראשונה, שבמשנה שלוש תנן וארבע לא תנן, שאמרנו שיש רק שלוש דרכים בהם האישה נקנית ולא ארבע, ניתן לומר שהתנה מילתא דכתיבה בהדיא קטני ומילתא דלא כתיבה בהדיא לא קטני. שהתנה של המשנה מנה רק את דרכי הקידושין שניתן ללמוד מהפסוקים. ולכן הוא הזכיר רק שלוש דרכים ולא ארבע, למרות שגם חופה קונה, מפני שחופה לא נלמדה במפורש מהפסוקים. ודכא אמרת, ולגבי שאלתך השנייה, כלום חופה גומרת אלא רק על ידי נישואים שקדמו לה, רבונה, נמי אחיקה אמר, ניתן גם להסביר את דברי רבונה באופן הזה, שהרי, ומה כסף שאינו גומר אחר כסף? שאם לאחר שהבעל קידש את אשתו בכסף, הוא ייתן לה שוב כסף, למרות זאת היא לא נחשבת כנשואה לו, שהרי הנישואים נגמרים אך ורק על ידי חופה, דהיינו על ידי הכנסה לביתו, ובכל זאת, הכסף הראשון קונה אותה לאישה בקידושין, אז חופה שגומרת אחר כסף, שעל ידי החופה האישה נקנית לבעל ליורשה ולהפר נדריה, אז אינו דין שהיא תקנה את האישה גם בקידושין? וכך מיושבת דעתו של רבונה. וממשיכה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, כיצד בפועל מקדשים בכסף? נתן לה כסף או שנתן לה שווה כסף ואמר לה, את הנוסח הבא, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאינטו, דהיינו לאישה, אז הרי זו מקודשת. אבל היא שנתנה כסף לאיש ואמרה לו את הנוסח הבא, הרי אני מקודשת לך, או הרי אני מאורסת לך, או הרי אני לך לאינטו, במקרה כזה היא אינה מקודשת. שהרי התורה אמרה, כי ייקח איש ולא כי תיקח אישה. מה תקיפלה מקשה על כך רב פאפה? שמדברי התוספתא עולים שני דיוקים סותרים, שברישה של התוספתא טעמה שהקידושים חלים מפני דנתן הוא ואמר הוא. מכאן נדייק שאם נתן הוא ואמרה היא, עדין שהיא אינה מקודשת. עם הסיפה, אבל תאמר שהדילוק שעולה מהסיפה של התוספתא, אבל היא שנתנה לו ואמרה היא, לא אהבו קידושין, טעמה מפני דנתנה היא ואמרה היא. מכאן נדייק, אם נתן הוא ואמרה היא, אהבו קידושין. אז יוצא שיש סתירה בין הדיוק העולה מהרישה לבין הדיוק העולה מהסיפה. מתרצת הגמרא, רישה דווקא, סיפה כדי נסבה. מהרישה של התוספתא ניתן לדייק, מפני שהדברים נאמרו בדווקא, דהיינו בדייקנות. אבל מהסיפה של התוספתא לא ניתן לדייק, מפני שייתכן שהם נאמרו בדרך אגב, כצל המקבילה לדברי הרישה. דוחה הגמרא את התירוץ, ותני סיפה מילתא דסתרא לה לרישה? האם ייתכן שאגב דברי הרישה הביאה הגמרא סיפה, שעולה ממנה סתירה לרישה? אלא מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך לדייק מדברי התוספתא. שאם נתנו ואמר הוא, פשיטה במקרה כזה דאב וקידושין, אבל כל מציאות אחרת, כגון נתנו ואמרה היא, אז נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא, שבמציאות כזאת ולא אב וקידושין. והיא בית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ אחר כיצד להסביר את דברי התוספתא. נתנו ואמר הוא הדין שהיא מקודשת. נתנה היא ואמרה היא הדין שאינה מקודשת. ובכל אופן אחר, כגון נתנו ואמרה היא, הרי שזה ספיקה היא, וחיישינן מדרבנן. זאת אומרת, שאם בא אחר וקידשה, היא תהיה צריכה גט משניהם, שמה לא היו הקידושין של הראשון קידושין וחלו קידושי השני, או שמה קידושי הראשון חלו ולא של השני. ועוד באותו עניין אמר שמואל, בקידושים, אם הוא נתן לה כסף, או שנתן לה ושווה כסף, ואמר לה את הנוסח הבא, הרי את מקודשת, או הרי את מאורסת, או הרי את לאינטו, הדין במקרה כזה, שהרי זו מקודשת. אבל אם הוא אמר לה את הנוסח, הרי ני אישך, או הרי ני בעלך, או הרי ני ארוסך, במקרה כזה, אין כאן אפילו בית מיחוש. זאת אומרת, אין כאן אפילו ספי קידושין, כי לשון התורה, כי ייקח איש אישה, ולא שייקח את עצמו לה. וכן בגירושים, אם הוא נתן לה את הגט ואמר לה את הלשון הבאה, הרי את משולחת, או הרי את מגורשת, או הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת, אבל אם הוא אמר לה את הנוסח, איני אישך, או איני באלך, או איני ארוסך, אז אין כאן אפילו בית מיחוש שהיא מגורשת, וממילא הוא אפילו לא פוסל אותה מלהתחתן לכהן, במידה ובהמשך הוא ימות, כי היא ודאי אלמנה ולא אוספה גרושה. אמר לי רב פאפה לאביי בהתייחס לדברי שמואל, למימרה, אם זאת אומרת, הסבר שמואל, שידיים שאין מוכיחות אביין ידיים? הוא מסביר רש"י את הביטוי ידיים שאין מוכיחות, שכשם שאוחזים כלי באחיזת בית יד, דהיינו בידית שלו, אז אין אחיזה בכלי עצמו, כך גם כאשר אדם אומר לשון קצרה, לא בהכרח מובנת כוונתו. אז האם באופן כזה אומר שמואל, שזה נחשב כאמירה ברורה? שהרי שמואל אמר, שאם הבעל אמר לאישה, הרי את מקודשת, והוא לא ציין למי היא מקודשת, ובכל זאת הקידושים חלים. ואתנן, והרי קשה על כך ממשנה במסכת נזיר, שאדם האומר את הנוסח אהה, הדין שהרי זה נזיר. עד לכאן לשון המשנה, ואבינן בה, ודנו בדברי המשנה, ושאלנו, ודילמה, אבל אולי, אהה בתענית כאמר. והוא לא התכוון לומר שהוא יהיה נזיר, ואמר על כך שמואל, שהמשנה מדברת במציאות, והוא שהיה נזיר עובר לפניו. כך שניתן להסיק מדברי שמואל, טעמה דנזיר עובר לפניו. מה שמוכיח על כוונתו, הלאה ואחי. אבל אם לא כך שהוא אמר אהה בלי שנזיר היה עובר לפניו, אז הדין לפי שמואל שהוא לא היה הופך להיות נזיר. מה שאומר שלפי שמואל ידיים שאין מוכיחות לא אביין ידיים. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן. כאן בדברי שמואל באיזה מציאות מדובר, דאמר לי. שהוא אכן אמר את הנוסח המלא, הרי את מקודשת לי. אבל היא אחי, אם כך שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה בשמואל לחדש לנו בדבריו? מתרצת הגמרא, הני לישני, בתראי כמה שמלן. הפכנו דף, בא שמואל להשמיע לנו את הלשנות האחרים שהוא הזכיר בדבריו, שבהם אין כאן בית מיחוש בין בענייני קידושין, בין בענייני גירושין. והסיבה לדבר, מפני שהכה כתיב, כאן לגבי קידושין כתוב, כי ייקח ולא שייקח את עצמו. ולכן בלשונות, הרי אני אישך, הרי אני בעלך, הרי אני אנוסך, אין בית מיחוש. והכה כתיב, וגם כאן לגבי גירושין כתוב ושילחה, ולא שישלח את עצמו. ולכן בלשונות, איני אשך, איני בעלך, איני ארוסך, אין כאן בית מיחוש. עד לכאן דף ה'.